שלום לדוקטור יואב לוריה.
שלום ירון.
שלומך?
בינוני.
אתה רוצה לפרט או נשאיר את זה עם המשפט הזה?
נדבר אחר כך בינינו.
אוקיי. אתה נשמע רציני להחריד. אבל בוא נלך לדברים שלשמם נתכנסנו. שונא ספר, זו הפינה, ואתה מביא לנו הפעם מה?
במסגרת הכמות העצומה שכל מיני עיתונים אינטרנטיים שמגיעים, אני מקבל גם כזה מין עיתון או יומון, משהו כזה, מהבריטניקה, אנציקלופדיה בריטניקה. וב-29 ביולי, זאת אומרת לפני שבועיים, התבשרנו על זה שזה בעצם היורצייט, יום השנה למותו של וינסנט וילם ון גוך, שמת כתוצאה מהתאבדות ב-1890, 29 ביולי 1890, ולהודעה הזאת של האנציקלופדיה הבריטניקה היה מצורף טקסט וצילומים, וברור שבצילומים היו כמה תמונות, והצבע הצהוב שכל כך מאפיין את ון גוך, ככה היה שם, ובבת אחת, כי רופאים לומדים דברים ועושים אותם, מחברים אסוציאציות, אז נזכרתי, זה לקח אותי בבת אחת לאיזה משפט של חולה, שראיתי אותו לפני שנים רבות, והוא הגיע בגלל קצת בחילות והרגשה לא טובה, ואפילו הוא ציין שיש לו דופק איטי, למרות שבדרך כלל יש לו דופק מהיר, ואז הוא רצה להגיד עוד משהו, היה אדם מאוד מאוד מכובד, אבל הוא עצר בעצמו, ואתה נותן לבן אדם זמן להתרגל ולהגיד את זה, אבל הוא היה מצויד ברעייתו שהייתה אשת לפידות, והיא פקדה עליו. כשאני אומר פקדה, אז זה כמו she who must be obeyed, זאת שחייבים לציית לה, והיא אמרה, תגיד לו בדיוק את מה שאתה אמרת לי. זאת אומרת, זה פה לא היה, לא נושא, אין דמוקרטיה ואין בטיח, ואז הוא הסתכל ככה ואמר, אני רואה צהוב כמו ציור של ון גוך. לכן אני נזכרתי כשראיתי את הציורים המדהימים האלה של ון גוך עם הצהוב. עכשיו, בזמנו הייתי עוד יותר קטין, ולא הבנתי, או לא ידעתי את מה שידעתי אחר כך, על המשמעות של המשפט הזה, אני רואה צהוב כמו בציור של ון גוך. אז עשינו לו אק"ג, ולקחנו לו דמים לבדיקות ועוד כל מיני דברים, והוא ציין עוד פעם שהוא מקבל תרופה מאוד ידועה שבאה מצמח, שקוראים לה דיגוקסין. תרופה שפעם הייתה מאוד מאוד פופולרית, אולי גם פחות פופולרית כעת, והיא להפרעות קצב מהירות. והוא אמר, תראה, הדופק שלי עכשיו, מה זה איתי? הקרדיולוג שלי היה ממש מבסוט אם הוא היה יודע את זה. בסדר, אז לקחנו את הבדיקות שלקחנו, אמרנו לו, לא, 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 לא לרדת מהמיטה וכו' וכו' והכל, והרגשתי שיש פה עוד איזשהו משהו, אבל לא הייתי, זה היה כאילו על סף ההכרה. הייתה המון המון עבודה, ואני רץ מחולה לחולה, ואני יודע שבינתיים הבדיקות מתבשלות וכולי, ואני יודע שהתשובה תגיע. עכשיו, מתי שהוא אני מגיע לאיזה מקום שהיו שם ספרים, ואני מסתכל על תופעות לוואי של דיגוקסין, ואני רואה שם איזו שורה אחת קטנה שחלק מהחולים שיש להם רמות גבוהות, אפשר להגיד הרעלה של התרופה, מציינים שהם רואים צהוב. אז אני מגיע לחולה הזה ואני אומר, תגיד, אתה לוקח דיגוקסין, אבל אתה אדם מסודר וזה, שינית משהו במינון? אז הוא אומר, כן, היינו בנסיעה בחול, ונגמר לי הדיגוקסין, ולא זכרתי, ופה אשת הברזל אומרת, אמרתי לך, ו, והוא קנה במדינה אחרת איזה תכשיר של דיגוקסין, שאמרו לו שזה אותו דבר. נו, אז ביידיש אומרים הוטר גזוקט, אז אמרו, אבל התכשיר ההוא היה תכשיר הרבה יותר חזק, וככה הוא הגיע לרמה יותר גבוהה, ולא הייתי מתחיל לחשוב על זה באותו זמן, אלמלא הוא היה אומר את המשפט המוזר הזה של אני רואה צהוב. ויש לנו פה שני לקחים מאוד מאוד חשובים. קודם כל, שחשוב לקחת את בן או, בן הז... או בת הזוג, או כל בן משפחה אחר, או חבר, לא משנה מי, לרופא. כי זה תמיד מוסיף אינפורמציה ומוסיף הבנה, ובמקרה שהחולה, נגיד, מתבייש להגיד משהו, אז אפשר ככה, מה שנקרא, to gently prod him, הבן משפחה או החבר, ככה אומרים לו להגיד את האינפורמציה. ובייחוד אם זה נשים, לנשים יש הרבה מאוד אינטואיציה. והיא הרגישה שהדבר הזה שהוא אמר לה בבוקר, אני רואה צהוב, היא הרגישה שהיא לא ידעה מה זה, גם אני לא ידעתי את זה בשנייה הראשונה, אבל היא הרגישה שזה פרט מאוד מאוד חשוב. אז זה נקודה אחת. הנקודה השנייה שלמדתי עוד פעם, מה שאחר כך אנחנו לומדים עוד פעם ועוד פעם, כל הקריירה, מה שאוסלר הגדול, הרופא הגדול מארצות הברית, אמר, listen to the patient, he's telling you the diagnosis, תקשיב לחולה, הוא אומר לך מה ההבחנה. בעצם הבן אדם אמר לי את כל המרכיבים של הרעלת דיגוקסין. חלק הייתי צריך לשאול אותו, וחלק הוא אמר ספונטנית, שהוא רואה צהוב, שיש לו דופק מאוד איטי, בניגוד לדופק שבגללו נתנו לו את התרופה, שהיה דופק מהיר, שהוא היה בטיול בחול ורכש תרופה אחרת, שאמרו לו שזה אותו דבר, אותו מינון וכולי. אז כמובן, לבדיקות הרגילות הוספנו בדיקה של רמות של הדיגוקסין, של התרופה, וזה הגיע למחרת, ואני זוכר את ההרגשה הפנטסטית הזאת, שאתה עושה הבחנה וכמובן עוזר לחולה, כי כל מה שהוא היה צריך זה tender loving care, זאת אומרת, יחס טוב ולעשות לו, ללטף לו את היד, ופשוט להפסיק לו לכמה ימים את ה... את התרופה הזאת. ואז איך ון גוך מתקשר לעניין? אז מסתבר, זה לקראת שיחתנו, קראתי קצת, התעדכנתי קצת בוון גוך, אז מסתבר שהאיש הזה זה מין סיפור של טרגדיה נוראה וכישרון כביר, שפשוט הוא נולד ב-1853, והוא התאבד, נפטר, גם זה קצת עטוף במסתורין, ב-1890. ולמעשה הוא התחיל להיות צייר ב-1880. זאת אומרת שב-10 שנים, שזה נדמה לי 3,650 יום, הוא יצר כ-2,100, אני אומר עוד פעם, 2,100 יצירות אומנות, מהם כ-860 יצירות שמן. זאת אומרת, רונית האלופית עשתה חשבון שבערך כל 42 שעות הוא ינפיק יצירת מופת. כל 42 שעות, למעשה זה הרבה פחות, כי כל החיים שלו היו בסימן של איזה התקפים של מחלה, שיש עשרות, אם לא מאות, מאמרים מה הייתה המחלה הזאת. ויש שתי השערות שהן מאוד... השערה אחת, שהוא היה מורעל על ידי אבסינט. אבסינט זה היה ליקר זהוב ירקרק, שאנחנו רואים אותו בסוף המאה ה-19, יש ציורים של דגה, שוטי האבסינט, וזה היה מין חומר שהיה מיתולוגי, והוא הכיל רעל בשם טוז'ון, והרעל הזה, בכמויות גדולות מאוד, גורם לזה שהבן אדם רואה צהוב. האפשרות השנייה, שגם היא אפשרות, שפשוט נותנו לו דיגוקסין מאיזושהי סיבה נוירולוגית. והדיגוקסין גרם לזה שהוא ראה צהוב. אז זה ממש מדהים ומרתק איך אתה רואה שדברים מתחברים וחולה ובית חולים בפתח תקווה מביא אותך לשנת 1888 לארל, וגם ברור ש... חל שינוי באהבה של, או בנטייה של ואן גוך לצבעים. כשהוא היה בצפון, במקום ששם הוא נולד, הוא צייר יצירות מופת כמו אוכלי תפוחי האדמה, שהם בסימן של צבעים חומים, אגומים, יצירות מופת אדירות. אתה מסתכל על המשפחה הזאת, אז אתה יכול להבין את הסיבות שהביאו לעליית הקומוניזם. אתה יכול להבין, האומללות, למרות שהם לא היו המשפחה הכי אומללה, כי היה להם קפה, היה להם תפוחי אדמה, האומללות זועקת. ואחר כך הוא ירד דרומה, לצרפת, לארל וכו', שם פתאום הצבע הצהוב משתלט, השמש החזקה, אחד ההסברים זה שפשוט הייתה שם שמש יותר חזקה. אחד ההסברים שהייתה לו הרעלת דיגוקסין. אז זהו.
20 ביולי 1890. ורק לך אני חושב שיושב מול חולה בפתח תקווה, זה נקשר בוואן גוך שישב במקום אחר, אחר לגמרי.
ארל, ארל. גם ארל.
תודה.
תודה לכם.
דוקטור יואב לוריה, שמור על עצמך. שבת שלום.
שבת שלום.